שבת קראנו את פרשת ויגש, פרשה שלישית שעוסקת ביוסף ואחיו. השנה לא יצא לנו לשוחח על הפרשיות, פרשת וישב ומקץ, ורק השבת הזאת אנחנו יוצא לנו לשוחח על הפרשה. סיום ההתמודדות בין יוסף ואחיו. יוסף ואחיו בפרשת וישב מתפתחת שנאה ביניהם. יוסף חולם חלומות. יוסף יש לו שאיפות גדולות. והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה. וכבר חז"ל מרמזים לנו שהאלומות האלה, אולי זה מרמז על מה שנאמר בשיר המעלות. ושוב השם את שילת ציון היינו כחולמים. הלוך ילך ובחור, נושא משך הזרה, בו יבוא ברינה, נושא אלומותיו. יוסף חולם חלומות. יוסף גם יודע לפתור חלומות. יוסף הוא אדם שיודע להעמיק ולהתבונן מעבר למציאות, לראות את המגמות של המציאות, את התוכן הפנימי. ויש לו שאיפות גדולות, אידיאלים גדולים, מטרות גדולות, חלומות. האחים לא יכולים לסבול את זה. לא יכולים לקבל את האח הזה שבעיניהם הוא הוזה, חולם חלומות, מדמה דמיונות, שואף שאיפות גדולות מאוד, אידיאליסטיות, והם יותר אנשים מעשיים, ריאליים, לא יכולים לסבול את זה, שונאים אותו, חושבים שהדרך שלו מסוכנת. יוסף הוא צדיק. יוסף הוא רואה שאחיו יש כמה דברים שהם לא שומרים כפי שצריך לשמור לפי דעתו. הוא מביא את דיבתם רע אל אביהם. הוא מספר לאביהם שהם אוכלים עבר מן החי. יש להם הנהגות מקולקלות. יוסף הוא, יש לו תביעות גדולות. להיות שלם, להיות מתוקן בכל המעשים. הוא מוסרי מאוד. והוא תובע גם את זה מאחיו. והם לא יכולים להיות כאלה. חולקים עליו בתביעה הפנימית הגדולה שהוא תובע מעצמו להיות במדרגה מיוחדת. מתפתחת שנאה איומה בין יוסף ובין אחיו. שנאה כל כך גדולה עד שהם מערערים להרוג אותו. ובסוף הם מוכרים אותו לישמעאלים. לפני כמה ימים הגיעה אליי שאלה, האם המצב היום הוא יותר גרוע, המתח בתוך עם ישראל, הוא יותר גרוע ממה שהיה בין יוסף ובין אחיו. גם בזמננו. יש חלק של חולם, אידיאליסטי, שואף שאיפות גדולות, מכניס בלחץ את כל הציבור, שלא יכול אולי להתרומם לשאיפות הגדולות האלה, לאידיאלים הגדולים האלה. חולם חלומות. וזה מעורר שנאה כלפי החולמים חלומות. יש חלק אידיאלי שהוא מוסרי מאוד, שהוא מוכן לוותר, להקריב למען האומה, למען הארץ, למען התורה. והחלק האחר שאיננו נמצא ברמה הרוחנית, האידיאלית, המוסרית הזאת, לא יכול לסבול את הגובה המוסרי הזה, שזה מחייב אותם, זה מציק להם, וזה גורם קינה, וזה גורם שנאה. האם מה שהיום רוצים לעשות גדר ולהשאיר חלק מהציבור בין הישמעאלים, זה דומה למה שהיה, מה שאמרו האחים, לכו ונמכרנו לישמעאלים? חכמינו זיכרונם לברכה אמרו שמעשה אבות סימן לבנים, לדברים שהראו אצל האבות הם סימן לבנים. מה שקרה אצל השורש, בשורש של האומה, אחר כך מתגלה בענפים, אחר כך מופיע בהמשך. ואנחנו נמצאים כבר בפרשת ויגש, בפרשה של ההשלמה בין יוסף ואחיו. לפעמים כדי להגיע לאחדות מאוד מאוד גדולה, צריך לעבור גם שלב כזה של מתח, של גילוי כל ההבדלים שבין הצדדים, ואחרי הבירורים וההדגשים השונים שמתגלים על ידי כל צד וצד, אחר כך כשמגיעים לידי אחדות, האחדות הזאת היא הרבה יותר גדולה מאשר לולי עברו את כל השלבים של הבירורים, עם כל הקושי שלהם, עם כל הכאב שיש בהם, עם כל הצער, עם כל עגמת הנפש שיש בהם. אבל בסופו של דבר הבירורים הללו הם מחדדים ומעמיקים את הייחודיות שיש בכל אחד ואחד, ואף על פי כן, למרות השוני ולמרות ההבדל, ואולי דווקא בגלל ההבדל, אחר כך האחדות יכולה להיות עוד יותר גדולה, כי רואים שהצדדים משלימים זה את זה וזקוקים זה לזה, וכל צד שמבטא איזה צד ייחודי מיוחד במינו הוא לא שלם כשלעצמו, והשלימות שלו תבוא רק על ידי ייחוד של כל ההופעות של כל הצדדים. על זה אומר, עומד המדרש בתחילת הפרשה, כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו. כי הנה המלכים זה יהודה ויוסף, עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה וזה נתמלא עברה על זה. הם הראו כן תמאו, מי על מי מדובר, והתמאו האנשים מי של רעהו. נרעלו נחפזו ולא יכלו אחיו לענות אותו. רעדה חזתם שם, אלו השבטים. אמרו, מלכים מדיינים אלו עם אלו. כלומר, יוסף ויהודה הם שני מלכים שמדיינים אלו עם אלו. אנו, מה אכפת לנו? מה, אנחנו נתערב בדיון מי המלך? אם זה יהיה מלך, אנחנו נקבל אותו. אם זה עם השני יהיה מלך, גם נקבל אותו. ממשיך המדרש, ויגש אליו יהודה, אחד באחד יגשו, זה יהודה ויוסף, ורוח לא יבוא ביניהם, אלו השבטים. אמרו, מלכים מדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו. המדרש כאן מדגיש, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה. מתח, דיונים בין יהודה ויוסף, האחים עומדים מן הצד ולא מתערבים. אבל הזוהר מבאר את הפסוק באופן אחר. הזוהר אומר, עברו יחדיו, נתבטלו העבירות. כשמתאחדים, שיש אחדות, אז בלשונו של הזוהר, כאשר רצון נמצא שהעולמות מתחברים יחד ומזדמנים יחד, זה לפתוח את תוצרו וזה לקבל ולאסוף בתוכו, אזי האבונות עוברים ומתכפרים. ועל זה נאמר, עברו יחדיו, בגלל היחד מסתלקים האבונות, מפני שכל הפנים מאירות. הם הראו כן תמאו, על מה הולך הפסוק, ממשיך הפסוק, הם הראו כן תמאו, זה בעלי הדינים ששמחתם לעשות דין בעולם, כלומר אל המזיקים שרוצים לעשות דין בעולם. כשהם רואים את החיבור בין העולמות, הם נבלים ונכפפים ועוברים מן העולם. עברו יחדיו, אפשר לפרש מלשון עברה, וזה באמת מה שהיה בהתחלה, כי הנה המלאכים נועדו, כשיש מתח, כשיש שנאה, ואחר כך כשיש התחברות, אז העבירות, העוונות מסתלקים, העולם מתאחד. יהודה ויוסף מתאחדים יחד לאומה אחת מאוחדת, כאן למשפחה אחת מאוחדת בינתיים, ואחר כך הדבר יופיע בתור אומה, לאומה אחת מאוחדת שפועלת יחדיו. מעשה אבות סימן לבנים, גם אחר כך במשך הדורות, מפעם לפעם אנחנו פוגשים את המתח בין השבטים, בין יהודה ובין יוסף, אבל גם הסיום, מעשה אבות סימן לבנים, ובסופו של דבר עתידים להתחבר כמו שאנחנו קראנו היום בהפטרה. הפגישה, ההתוודות של יוסף אל אחיו, אלה הפסוקים המיוחדים שבכל שנה ושנה כשקוראים אותם זה מעורר התרגשות מחדש, ההתרגשות המובעת כאן בפסוקים. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, והיקרא הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. ויתן קולו בבכי, את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. חז"ל אומרים כאן, אמר רבי אלעזר, אמר במסכת חגיגה בדף ד' עמוד ב', כשהיה מגיע רבי אלעזר לפסוק הזה, היה בוכה. היה אומר, אוי לי, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. גם המדרש כאן מזכיר את הדברים הללו. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף, ומה האחים שבשר ודם הוכיח אותם על מעשיהם, כל כך נבהלו, מה יהיה ביום הדין שהקדוש ברוך הוא שנעמוד לפני ריבונו של עולם ביום הדין? הבושה שהייתה לאחיו של יוסף כאן היא לא הייתה בושה פחד, כמו שאנחנו אומרים, אוי לאדם מיום הדין, הוא מפחד מהעונש, מפחד מהתוצאות של יום הדין, מה יקבע לו ביום הדין. אבל כאן בעצם לא מדובר על איזה עונש הם צפויים האחים לקבל מיוסף על מעשה מראים, אלא הבושה היא הנעימות לעמוד בפני האמת, לגלות את שמתגלה הרעה שהם עשו, והבושה זה העונש הגדול ביותר. וגם כנראה מה שנתקבל רבי אלעזר לדבר, אוי לנו מיום הדין כשנבוד בפני המציאות האמיתית ונראה איך התנהגנו, מה עשינו, ונראה את כל פעולותינו במשך החיים, והבושה תכסה את פני. וממשיך לא יכלו לאחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, קשו אליי, ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. פסוק יוסף מרחיב את הדיבור, ואתה אל תעצבו ואל יחר ביניכם, כי מכרתם אותי הנה, כי נהי למחיה שלחן אלוקים לפניכם, כי זה שנתיים הרעה וקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר, וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולחיות לכם לפליטה גדולה. בעצם היה צריך יוסף לסיים כאן. הוא מסביר להם, אל תעצבו, הכל היה לטובה. והנה הוא ממשיך עוד. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. מה זה התוספת הזאת? הוא חוזר עוד פעם. כי למחיה שלחני אלוקים, הוא אמר כבר מקודם. וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ. ראשית כל הוא מסביר להם, טוב, על כוונתכם אולי לא הייתה לטובה, אתם מחרתם אותי הנה, אבל בסוף יצא מזה דבר טוב, אל תצטערו. כלומר, העיקר התוצאה, זה היה לטובה, זה ממש, מה שעשיתם לא רק שזה לא היה רע, זה היה לטובה. אף על פי כן, הם מצטערים, והם חושבים בליבם, אבל אנחנו התכוונו לרע. גם את זה אומר להם יוסף, מפייס אותם על זה, ואומר, לא אתם שלחתם אותי הנה. זה סדר אלוקי. אתם כאילו הובלתם אל המהלך הזה, מפני שהוא היה נצרך, היה מוכרח להיות. בכלל לא אתם שלחתם אותי הנה, כי מהאלוקים. למחייה, מקודם הוא לא אמר את הביטוי הזה, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה. הוא רק אמר, וישלחנו אלוקים לפניכם לעשום לכם שארית בארץ. כי למחייה שלחני אלוקים לפניכם. כך כעת הוא אומר, לא רק זה, לא אתם בכלל שלחתם אותי הנה. השליחות הזאת הייתה שליחות אלוקית. ריבונו שלם שלח אותי. ודגדלגלו הדברים, וכאילו הוכחתם לדבר הזה. אלה כמובן דברי פיוס של יוסף, לא שהאחים נשארים נקיים לגמרי מכל המורבות שלהם במעשה הזה. אבל בכל אופן, הוא רוצה למעט מאוד את החומרה של הדברים, אל תעצפו. הנה אנחנו רואים שדברים שאנשים חושבים אותם לרעה, בסוף הם מתהפכים לטובה. צריך לדעת כנראה להתבונן במציאות לעומק שלה. לדעת להסתכל מעבר למציאות העכשווית האהובית. יוסף שמסתמה היה יודע להסתכל על כל דבר לטובה, ואמר גם זו לטובה, אז כשמכרו אותו אחיו, הוא גם חשב שזה בסופו של דבר לטובה. וכל דבר שנעשה בעולם זה לטובה. ובאמת האור החיים אומר, שכשאומר להם יוסף, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה, אני אחיכם, גם כשמחרתם אותי, אני הרגשתי אחיכם. אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה. גם כשמחרתם אותי מצרימה, גם כן הרגשתי שאני אח שלכם. והבנתי שכאן מתרחשים דברים שבסופו של דבר יהיו לטובה. כמובן מזה אנחנו צריכים ללמוד, אמרנו מעשה אבות סימן לבנים, כל דבר שאנחנו לומדים בתורה זה לימוד גדול. לפעמים, ואתם חשבתם עליי לרעה, והאלוקים חשבה לטובה. זה מתאים לנו לפרשה שלנו, לשבוע שלנו. המשפט היה לכאורה נראה לרע, אבל האלוקים חשבה לטובה. צריכים לדעת להסתכל במבט עמוק על המציאות, ולדעת ש... יש תהליכים שהם נראים שליליים, שהם נראים רעים, שהם נראים קשים, פוגעים, מעליבים, מכבידים, אבל יש להם תפקיד. יש להם תפקיד שבשופו של דבר יביא לטובה גדולה שלא הייתה נמצאת אלא באופן הזה. כי מה שקרה, מה שאנחנו לומדים מהמקרה הזה של אחי יוסף, הרי הם רצו לבטל את החלומות. זו הייתה המגמה שלהם. לבטל את החלומות של יוסף. נראה מה יהיו חלומותיו. והם עשו שהחלומות יתקיימו. הרי הם, לולי הם שלחו אותו למצרים, באיזה דרך היו החלומות מתקיימים. הם חשבו לבטל את החלומות, והחלומות יתקיימו. כלומר, לא רק שנעבור את זה, כשיש איזה מאורע קשה אומרים נעבור את זה ואחר כך בעזרת השם מקבל שכר טוב על הדברים הללו. המאורעות בעצמם הקשים הם מובילים בסופו של דבר את הטובה הגדולה. לכאורה נראה כאילו המאורע הקשה הוא עוצר, הוא מפריע, הוא מעכב, ובסופו של דבר מתברר להפך. המן הרשע מכין עץ למרדכי, מכין עץ לעצמו. לפעמים לא צריך להתפלל על אמרתי כשראו כל ישראל בשושן מה שהמן עושה, בטח כולם התפללו שהעץ ייפול, שלא יצליח במעשיו, מפני שחס וחלילה כוונותיו הרעות, מי יודע. ובסופו של דבר יותר טוב היה שלא התפללו על זה, כי העץ הוכן לא למרדכי, העץ הוכן לאמן. כלומר, דברים שלכאורה נעשים על מנת לפגוע, להרוס, לקלקל, אותם המעשים הם בסופו של דבר מביאים את התיקון. כך צריכים להסתכל תמיד על כל המאורעות. גם מאורעות קשים, גם מאורעות מעכבים, לכאורה מפריעים, אבל במבט יותר עמוק, לא רק שהם שבסוף התגברו עליהם, אלא הם בעצמם משמשים לטובה. אחר כך מתרחשת הפגישה בין יעקב ובין יוסף. ולפני כן יעקב שולח את יהודה לפניו גושנה. והמדרש אומר את יהודה שלח לפניו רבי חנינא ברי דרבי יחא ורבי חנינא. אחד אמר להתקין לו בית דירה, שיהיה לו איפה לגור, ואחד אמר להתקין לו בית ועד שיהיה מורה בו דברי תורה. טרם שמגיע יעקב למצרים, איפה יהיה הישיבה? איפה הוא ילמד? צריך את הדבר הזה ראשית כל להכין. שולח את יהודה לפניו, שיהיה מורה בו דברי תורה ושיהיו השבטים לומדים בו. תדע לך שהוא כן, זה מוכרח להיות, אומר המדרש, שזה היו המחשבות של יעקב אבינו. איפה, האם יש מקום שבית מדרש ששם נוכל ללמוד וללמד? תדע לך שהוא כן. כיוון שהלך לו יוסף מאצלו, היה יודע באיזה פרק פירש ממנו שהיה משנה אותו. כיוון שבאו אחרי יוסף אצלו ואמרו לו עוד יוסף חי, ויפג ליבו, נזכר באיזה פרק פירש ממנו. ואמר בליבו, יודע אני שבפרק עגלה ערופה פירש ממני יוסף. אמר להם, אם אתם יודעים באיזה פרק פירש ממני, אני מאמין לכם. כלומר, כשאומרים האחים ליעקב שיוסף חי, מה יעקב נזכר? בשיעור האחרון שהיה להם. עסקו בעגלה ערופה. נראה מה זוכר יוסף, אם זוכר יוסף את זה, זה יהיה סימן. כלומר, הוא רוצה לדעת, יעקב רבי אבינו יוצא רוצה לדעת לא רק אם יוסף באמת חי, אלא אם הוא חי כמו שצריך. ואף יוסף היה יודע באיזה פרק פירש עמנו. מה עשה יוסף? נתן להם עגלות, שנאמר, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה. שלח רמז ליעקב אבינו, אני זוכר את הסוגיה, אני זוכר את הנושא. עסקנו בפרשת עגלה ערופה. ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב, היה עוסק בתורה, כשם שהיו אבותיו. כלומר, המדרש רוצה לומר לנו, לתאר לפנינו את הדמות של האבות. האבות, כל מעיינם היה התורה. עבודת השם, דבקות בריבונו של עולם. יוסף חי, וחי כמו שצריך, זאת אומרת, הוא עדיין שייך לעולם הרוחני הגבוה, שהיה בו כשיצא ממני. אז יעקב מאמין, מקבל את הדברים שהוא באמת חי. יעקב שולח לו להקים בית מדרש. זה החזל מתארים את הדברים האלה באופן כזה את האבות, כי הם ראו כך צריכים לראות האבות, מסתמה שכך היו נראים האבות. כך גם חכמים שמדברים על כך, כך הם רואים, כך צריך לראות אדם, כך צריך להיות יהודי, שכל עניינו, כל עולמו, זה התוכן הרוחני, זה האידיאלים, זה השאיפות, זה נותן לו את כל תוכן חייו. ועד עכשיו לא ניתנה תורה. וכתיב באברהם וישמור משמרתי. ומכאן למד אברהם את התורה. רבי שמעון אומר, נעשו שתי כליותיו כשני קדים של מים, והיו נובות תורה. ומניין שכן הוא שנאמר, אף לילות יסרוני כליותיי. כלומר, הכליות מייסרות, מלמדות. הוא למד תורה, כליותיו נעשו כשתי קדים של מים, של מים של תורה, והיו נובות תורה ולמדות תורה. רבי לוי אומר, מעצמו למד תורה. אותו דבר. מעצמו למד תורה שנאמר, מדרכיו יסבע. מה פירוש מעצמו למד תורה? מה זה מעצמו? אדם יכול ללמוד מעצמו, מתוך עצמו ללמוד תורה? עמדנו על זה פעם, נדמה לי שרבי לוי יצחק מברדיץ' שמפרש את דברי חכמים, את מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו הביאנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה דיינו? טיול לסיני. לראות את סיני, לראות את ההר, גם כן ראוי על זה להודות. הפירוש הוא אומר כך, שכשהגיעו ישראל לסיני, הם נזדקחו זיכוך כזה גדול, עד שהם הגיעו למדרגה כזאת, שבעצמם, מעצמם ידעו את התורה. כמו האבות. איך האבות ידעו תורה? וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, כי ידעתיו על אברהם נאמר, למען ילמד את בניו אחריו. מה הוא ילמד? מאיפה הוא ילמד? הוא לא קיבל תורה עדיין. מאיפה אברהם יכול, איך אברהם יכול ללמד תורה? אברהם התרומם למדרגה רוחנית כזאת. זיקח את מידותיו. זיקח את מעשיו. נתרומם למדרגה רוחנית כזאת שנשמתו התגלתה בתוכו. אדם יש לו רמח איברים ושסה גידים. כנגד רמח איברים ושסה גידים שיש באדם, שהם בעצם כנגד תרי"ג מצוות, רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, יש גם איברים רוחניים באדם. איברים וגידים רוחניים. כוחות רוחניים בין נשמתו של האדם, ונשמת האדם היא תורה. ישראל ואורי תחדו. הנשמה של האדם היא נשמה שדבוקה בריבונו של עולם, ויודעת את רצונותיו ומזדהה עם רצונותיו, וחפצה לעשות את רצונו, את רצון השם. וכמו שאמרו חכמים במסכת נידה, שלפני שאדם נולד אז הוא יודע את כל התורה כולה. כשהוא נולד אז בא מלאך ומכה על סנטרו, על פיו, ואז הוא שוכח את כל התורה וצריך מחדש ללמוד. כלומר, כשמתחברת הנשמה עם הגוף, אז הנשמה מסתתרת ובתוך הגוף, ונעלם כל ידיעת התורה של הנשמה, כאילו נכבט, נכסת. וזה עניינו של האדם בעולם, לגלות את התוכן הרוחני שלו בעזרת התורה במדרגה יותר גדולה, יותר עליונה. אז האדם יכול בלי עזרת התורה, כלומר הוא כל כך מזדכך, כל כך מתאים את עצמו לנשמתו, עד שנשמתו לא משמשת חיץ בפני הופעת התורה, והתורה מתגלה בו בתוכו, עד שהוא יודע את כל התורה כולה ומקיים את כל התורה כולה. וזה היה אברהם אבינו. מעצמו הוא למד תורה. הוא הקשיב לדבר נשמתו. הוא הקשיב לתורה שממלא את כל פנימיותו. מכליותיו הוא למד. הם לימדו אותו תורה. זה היה אברהם. כך המשיך יצחק. כך היה גם יעקב. הם על כן היו מרכבה לשכינה. כלומר, הם ביטלו את כל האישיות שלהם בפני דבר השם, בפני רצונו של ריבונו של עולם. ולכן באים חכמים כאן ואומרים לנו שבוודאי אין כל ספק, אם כתוב בתורה ואת יהודה שלח לפניו גושנה, בשביל מה כתבו את הדבר הזה? מה זה נפקמינה, אם שלח גושנה או לא שלח גושנה? הם כתבו ללמד אותנו משהו.
זאת אומרת, בתורה, בתורה באה להדריכה, להדריך אותנו במשהו, מה התורה כתבה את הפסוק הזה? והרי, כי הרבדי יעקב שלח את יהודה גושנה להקים בית מדרש, להקים מקום ללמוד את התורה. כי בוודאי שכשיעקב אבינו שמע שיוסף חי, אז הוא מיד התעורר לי, הקשר שלו עם יוסף, הקשר האחרון, אין אדם עומד על דברי תורה, כל הנפרד מדברי מחברו, על ייפרד ממנו אלא מתור דבר הלכה, הוא שולח אותו בשליחות, אז הוא נפרד ממנו מתור דבר הלכה, שמתוך כך זוכהו. אז הוא מצפה שיוסף יזכור, ויוסף אכן זוכר, ושולח את ה... כן? ויעקב מחכה ומצפה להיפגש עם יוסף, ואז כל אחד יגיד לו, כל אחד יגיד לשני, מה הוא חידש בפרשת עגלה ערופה, איזה חידושים נתחדשו במשך 22 שנה, היו הרבה הזדמנויות לברר את הסוגיה הזאת יותר ויותר. אותו דבר כשיעקב נפגש עם יוסף, יוסף נופל על צוואריו של יעקב, וחז"ל אומרים, למה יעקב לא נופל על צווארי יוסף? גם כן, יעקב קורא קריאת שמע. בדיוק מצא זמן מתי לקרוא קריאת שמע. הרי זה היה פגישה מתוכננת, זה לא היה פגישה, זה הוא נפגש עם המושל בכל ארץ מצרים. היה הודעה מוקדמת, בדיוק בשעה מתי מתקיימת הפגישה, והתאספו אולי למעמד הגדול הזה, עוד אנשים וכו'. ואז בדיוק כשיוסף ניגש אל יעקב, קורא קריאת שמע. מה, הוא נזכר שעכשיו עבר הזמן או משהו כזה? ואם הוא קורא קריאת שמע, למה יוסף לא קורא קריאת שמע, אם זה זמן קריאת שמע? יעקב במעמד הגדול הזה חושב זה מה שצריך לעשות. כשפוגש את יוסף, יוסף חי, והוא רואה אותו לנגד עיניו, אז הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים חדשה. עכשיו הוא בכלל, עבודת השם מתחדשת אצלו במדרגה חדשה. הוא קורא קריאת שמע, וזה לא אותה קריאת שמע שהוא קרא אי פעם. כשקורה לאדם איזה מאורע גדול, איזה שעושה שינוי במהלך החיים, השינוי הזה הוא עניינו שינוי בעבודת השם, מדרגה חדשה של דביקות בריבונו של עולם. ויעקב על כן מקבל עליו עכשיו עול מלכות שמיים, עול מלכות שמיים מחדש. שוב פעם תיאור של חכמינו זיכרונם לברכה, שהם רוצים ללמדנו את עולמם הרוחני של האבות. שעולמם הרוחני של האבות היה עולם של קדושה, עולם של תורה, עולם של אמונה, שזה מילא אותם. לא נחשוב שהשקיעה, התיאור הקיצוני הזה כאילו של, שזה מה שמעניין את את האבות, את חכמים, כאילו זה מבטל את מציאות החיים, את שמחת החיים, את עושר החיים, את כל חיי המציאות, אלא להפך. זה נותן לכל החיים את התוכן האמיתי שלה. שלהם, את העומק, את העושר. כלומר, יעקב שמח, מאוד שמח לפגוש את יוסף, אבל השמחה מתעלה, הוא מקבל את משמעות חדשה ועמוקה כשהיא מקושרת עם השמחה של מדרגה חדשה. השמחה הזאת מביאה אותה למדרגה חדשה של עבודת השם, מדרגה חדשה של קבלת עול מלכות שמיים. קבלת מלכות שמיים הזה לא ממעטת את אהבתו האישית ליוסף, ואת השמחה שבלב וברגש, אלא נותנת לרגש הזה עומק. נותנת לשמחה תוכן. אנחנו נמצאים בצאת השבת, ערב עשרה בטבת. גם זה רמוז לנו בפרשה. יוסף ובנימין, יוסף נופל על צוואריו, ויפול על צוואריו, והוא בוכה. וחז"ל אומרים לנו שהוא הרי בנימין במקומו המזבח, מקומו בית המקדש, והוא בוכה על שני בתי המקדש שחרבו. כמובן שהבכי הזה הוא לא רק בכי של צער, בכי הפגישה שבין יוסף ובנימין, שני אחים, שביניהם לא היה אף פעם מתח ומריבה, שבנימין הוא נשאר אחיו ונאמנו, וקורא את כל הילדים שלו על שם יוסף, זיכרון ליוסף. אז כמובן שהפגישה הזאת הייתה פגישה של אהבה, אבל לא רק עם בנימין, הוא נפל על כל האחים, כולם. עכשיו נתבטלה כל השנאה וכל הכעס, וחזרה אהבה בצורה יותר גדולה, כמו שאנחנו אמרנו, על בנימין באופן מיוחד. הייתה התרגשות גדולה, שגורמת לבכי, שיש בכי של שמחה, ויש בכי של עצבות. וכאן חז"ל רק רוצים לומר לנו, נפל על צוואריו. הצוואר זה מרמז משהו. הצוואר הוא מקום החיים. פוגעים בצוואר, פוגעים בכל הקיום של האדם. הצוואר הוא מחבר את הראש עם הגוף. כמגדל דוד צוואריך, בנוי לתלפיות. אלף המגן תלויים עליו. כל הקישוטים תלויים על הצוואר. אלף המגן תלויים עליו. ככה זה הסדר. שהצוואר הוא מקום חשוב, שתולים עליו קישוטים. הצוואר מסמל את בית המקדש. בית המקדש הוא הצינור שדרכו נמשך השפע לעולם מהעולמות העליונים. לפני שחרב בית המקדש, אז אומר חסד לאברהם, היה פתח בשמיים, שבפתח בשמיים הוא ממש ממול בית המקדש. הוא הולך ומתרחב על כל ארץ ישראל. שחרב בית המקדש, נצטמצם הפתח, וכל השפע יורד בצורה מצומצמת אל מול בית המקדש בלבד. לא כמו שהיה רחב לפני שחרב המקדש, השפע נמשך באופן גדול, באופן רחב מאוד. זה מין צינור כזה, צוואר, שממנו דרכו נמשך השפע, מהמקור העליון, מהמוח, מהחוכמה, מהשמיים אל הארץ. כשחסר בית המקדש, העיקר חסר מהמציאות. זה כמו ישראל בלי בית מקדש, זה כמו גוף בלי ראש. ועל זה אנחנו עדיין אבלים ומצטערים ומתפללים ומבקשים. זה עניין של התניות שאנחנו מתענים. אמנם אינם דומים התניות שאנחנו מתענים בימים, בתקופה הזאת, למה שהיה במשך כל הדורות. אנחנו הולכים לדעת להסתכל במבט מתאים לדור שלנו. ברוך השם, התחיל התהליך של הגאולה. עם ישראל כבר בדרכו לארץ ישראל, כבר אוחז בחלקים גדולים מארץ ישראל, כבר נמצא בירושלים, כבר עומדים אנחנו מתפללים אל נוכח הר הבית, מסביבו, מסובבים את שעריו. קולנו כבר נשמע יותר ממה שהיה פעם. חז"ל אומרים שמי שחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה. נוצרו חומות, חומה של ברזל מפסיקה בין ישראל לאבים שבשמיים. היו הרבה חומות. הייתה חומה אחת מסביב להר הבית, וחומה נוספת מסביב לארץ ישראל. לא לעלות בחומה. חומה שמקיפה את ארץ ישראל, ולא הצלחנו להיכנס לארץ ישראל. והיינו צריכים להתפלל מבחוץ, והחומה אטמה את הכל, ולא נשמע. ועכשיו אנחנו, ברוך השם, נכנסנו לארץ ישראל. נמצאים, חלקנו, חלק גדול מעם ישראל כבר נמצא בארץ ישראל, ובתוך החומה החיצונית, כבר אנחנו, נשברה החומה, נתבטלה החומה שלא לעלות בחומה, ואנחנו נמצאים בארץ ישראל, נמצאים בירושלים, יש עוד חומה, החומה שמעכבת אותנו מלבנות את בית המקדש. כל עוד שאנחנו לא מצליחים לבנות את בית המקדש, זאת אומרת שיש איזה עיכוב, יש חומה שמעכבת, והתפילה שלנו היא מאחורי החומה הזאת, אבל היא כבר יותר קרובה. עכשיו שאנחנו מרים את קולנו, זה כבר יותר קרוב, קולנו כבר יותר נשמע. אנחנו כבר נמצאים בתהליך, בתהליך של מהלך של גאולה, תואמים את אורות הגאולה, נמצאים כבר בתוכה. מצד אחד, מקצת נחומים. מצד שני, יכול להיות שהצער אפילו גדל יותר, שכשאנחנו קרובים להר הבית, והנה זה כבר בהישג ידינו לכאורה, ואי אפשר, ואי אפשר עדיין לבנות את המקדש, וזה לא ניתן, אנחנו עוד לא מוכנים לזה, עוד לא, זה, יש עיכובים חיצוניים, פנימיים, שמעכבים אותנו מלבנות את בית המקדש. אז הצער יותר גדול, כשרואים לנגד עינינו את החורבן, את מקרוב, והעיניים רואות, אז כמובן שהכאב הוא לא, הוא גדול מאוד. התקווה הגדולה, הציפייה הגדולה, קודם התקווה הייתה תקווה מאוד מאוד מופשטת. כשהיינו בחוץ לארץ וציפינו וקיווינו, זה היה נראה חלום כל כך רחוק, דמיוני, מופשט, לא מציאותי. קיווינו, אבל זה היה בתחום הדמיון. כעת זה מציאות. אנחנו התחיל תהליך אלוקי, ניסי, איש לא האמין שהעצמות המפוזרות, איש לא ידע איך זה יקרה, שהעצמות המפוזרות יתחילו להתקבץ יחד, שעם ישראל יתחיל להתקבץ מתפוצות שונות, ממקומות שונים, ולהתגבש כאן ולהתאחד כאן בארץ ישראל. ואנחנו כן כבר המצב הזה התחדש. עכשיו, האמונה שלנו בהשלמת הגאולה היא הרבה יותר ממשית, יותר חזקה, יותר עוצמתית. אנחנו רואים כבר אותה במציאות. יש עוד חומות, ויש עוד קשיים, ויש אנשים שאומרים איך אנחנו פעם נצא מהקשיים שאנחנו נמצאים עכשיו בהם. אבל יצאנו מקשיים אחרים גדולים ועצומים יותר מאלה, ויצאנו מהם. אז גם מהעיכובים שעדיין בפנינו, אנחנו נתגבר עליהם. אנחנו מלאי תקווה. אבל כפי שאמרתי, זה יותר מעמיק גם את הצער על החוסר. מפני שאנחנו מרגישים אותו לפנינו, הוא יותר מוחשי. ועל זה אנחנו מתענים ומתפללים. עשרה בטבת זה התחלה, התחלה של החורבן, הייתה התחלה של החורבן. בית ראשון, אלה התעניות הללו שאנחנו מתענים, הם על חורבן בית ראשון. ולכאורה בינתיים כבר היה בית שני. ומה יש להתענות על מה שהיה בחורבן בית ראשון? כבר נתבטלו התעניות בשעה שבית שני היה קיים. אם לחזור לתעניות, תעניות של חורבן בית שני ולא חורבן בית ראשון. תשעה באב, 17 בתמוז, זה באמת בית שני. אבל ג' בתשרי ועשרה בטבת, זה שייך לבית ראשון. אלא שבאמת החורבן הראשון הוא לא נסתיים. גם כשנבנה בית שני, הוא לא נבנה בשלמותו. היו בו חסרים חמישה דברים עיקריים. עיקר עניינו של בית המקדש היה חסר. יש בית, אבל אין ארון. אין שכינה. אין אש. אש שהייתה יורדת על המזבח מן השמיים. ההופעה האלוקית הגלויה העצומה שהייתה בזמן הבית ראשון, לא הייתה בבית שני. בית שני זה כעין הכנה לגלות הארוכה, להכשרה שלנו לגלות הארוכה. לא נגאלנו. עם ישראל לא חזר אחרי בית ראשון עדיין לארץ ישראל. חזרו רק מעטים. רוב עם ישראל נשאר בחוץ לארץ. הגאולה לא הייתה גאולה שלמה. על כן, השרה בטבת, שהוא התחלה, התחלת החורבן, הוא גם יכול להיות התחלת התיקון. כל יום שיש בו איזו תכונה, שאם היא הופיעה קשה, באופן קשה, יש ביסודו גם תכונה ההפכית, היכולות להתהפך. הרי תשעה באב היה צריך להיות יום של בשורה. זה היה עניינו של תשעה באב, הוא התהפך ליום של צרה. י"ז בתמוז היה צריך להיות יום של בשורה, יום של קבלת הלוחות, ונתהפך ונעשה ליום של צרה. יום של צרה, יש בכוחו להתהפך ליום של ישועה ויום של גאולה. כמו שאומר הנביא, שארבעת התעניות הם יהפכו לימי ששון ושמחה. זאת אומרת שיש בסגולה של הימים האלה גם צד חיובי, צד של אפשרות של התהפכות. נזכה בעזרת השם מתוך התפילה שלנו לבניין בית המקדש, מתוך הצער של כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, נזכה שבמהרה בימינו נזכה לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש.